הכל חי אונליין, 93fm.co.il. וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, הדף היומי. יום ראשון ה' בחשוון תשעין עין וו, מסכת נזיר, דף נון זין. אתם מאזינים לרדיו כל חיים משדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו המביאה לכם בסייעת הדשמיה הגדולה לדבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. אנחנו מקדישים את תלמוד תורתנו לרפואתה השלימה של הילדה הנה בת אסתר, שבורא עולם רופא כל בשר ומפליא לעשות, ישלח לה מזור וטירופה ותחלים במהרה. קלנה רפנה לה לחנה בת אסתר. אנחנו ניצבים 10 ימים, 10 דפים לסיום מסכת נזיר בעזרת השם יתברך. ובהתרגשות אנחנו שמים פעמנו אל בית המדרש. יהי רצון מלפניך, אדוני אלי ולא אבותי, שלא ירד דבר תקלה לידי ולא יקשל בדבר הלכה ויסמכו בחבריי. ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. כהרגלנו מוריי ורבותיי, לפני שאנחנו ניגשים אל עיקר העניין שלשמו התכנסנו, אנחנו חוזרים ומשננים את אשר למדנו בשיעור הקודם, והשיעור הקודם היה בערב שבת קודש, פרשת נוח. התחלת השינון שלנו, מן המשנה בדף נון דלת עמוד א'. אמרה המשנה, עלילו תומות אין הנזיר מגלח, על הסחחות ועל הפרעות, ובית הפרס, שדה שנחרש בו קבר, וארץ העמים, והגולל והדופק, ורביעית דם, ומעיל על רוב העצמות, וכלים הנוגעים במת, ובימי סופרו, אחר שהוחלט וראה כהן שנרפא ממנו הנגע שמביא ציפורים ומגלח ונכנס במחנה ישראל ומונה 7 ימים מחוץ לאוהלו, ובימי גומרו, ימי חלותו שהחליטו הוא לתומה, ודינם שמזה בשלישי ובשביעי ואינו סותר את הקודמים ומתחיל ומונה מיד במקום שפסק למנות כשנטמע, חוזר ומונה, שאין הימים שנטמע עולים לו למניין. ואינו מביא קורבן נזיר תמה. סיימה המשנה ואמרה, באמת אמרו שימי הזב והזבה, נזיר שהתחיל למנות ונעשה זב וימי הסגרו של מצורע, עולים לו למניין ימי נזירותו. לאחר המשנה הזו למדנו בגמרה מה זה שכחות, אילן שמייסך על הארץ. ומיודאורייתא אינו אוהל, כיוון שהענפים רחוקים זה מזה, ואין בהם פותח טפח, ורבנן גזרו תומה להולך תחתיו. ופיראות הם אבנים היוצאות מן הגדר הסמוך לבית הקברות, ויש נפל תחת אחד האבנים, והמהלך תחת אחת האבנים תמה מדי רבנן, ומדאורייתא הוא טהור, כיוון שספק תומה ברשות הרבים טהור. גם שנינו במשנה שנזיר נטמא בתומת ארץ העמים, הסתפקו בני הישיבה. האם גזירת תומה זו היא על אוויר ארץ העמים, ותמה אפילו אם אינו מעיל על הארץ, כגון שנכנס בשידה טבעה ומגדל, שהם גדולים יותר מ-40 סאה, וכן בנכנס בקרון או בספינה, ונטמא מחמת האוויר, או שגזרו תומה רק במי שמעיל עליה. פשטה הגמרא ממה ששנינו במשנה שנזיר שנטמא בתומה הזו, מזה ביום השלישי וביום השביעי, הרי שהוא תמה משום תומת מת, ולא משום אוויר, כי באוויר לא שייך הזעת יום שלישי ויום שביעי לטהרתו. אבל דחתה זאת הגמרא ואמרה שנקת התנה הזעה משום שער הדברים. אבל אם נטמא בתומת ארץ העמים אינו מזה, ועל כוחך שאין כוונת המשנה שבכל התומות שמנתה המשנה הוא מזה, שהרי נקתה המשנה גם כלים הנוגעים באמת, שהאדם הנוגע בהם אינו צריך הזעה, כיוון שהכלי הוא אב התומה, והנוגע בו נעשה ראשון לתומה. אלא שנקת הזעה משום שאר התומות המופיעות במשנה. אמרה הגמרא שלמדנו בברייתא נכנס לארץ העמים בשידה טבעה ומגדל לרבי תמה ולרבי יוסי ברבי יהודה טהור. ניסתה הגמרא לומר שהם נחלקו האם אוויר ארץ העמים מטמא או שהוא טמא רק כשמעיל על הארץ. דחתה זאת הגמרא ואמרה שלכולי עלמא, לשיטת שני התנאים הללו ארץ העמים מטמא משום אוהל, והמחלוקת ביניהם אם אוהל זרוק, דהיינו אוהל המטלטל על ידי אדם או בהמה, נחשב אוהל לחצוץ בפני התומה או לא. לרבי אינו אוהל, לרבי יוסי ברבי יהודה הוא אוהל והוא חוצץ בפני התומה. שאלה הגמרא, הרי שנינו שרבי יוסי ברבי יהודה אומר שאם זרק תיבה מלאה כלים על פני אמת טמאה, שכיוון שיואל זרוק אינה חוצצת מן הטומאה, ורק אם הייתה מונחת ועומדת במקום אחד, היא תאורה. הנה מוכח של רבי יוסי ברבי יהודה, אוהל זרוק, אינו אוהל. עוד אמרה הגמרא שלשני התנאים הללו ארץ העמים מטמא משום אוויר, וכן אוהל זרוק אינו נחשב לאוהל. מה שרבי יוסי ברבי יהודה מתאר זה משום שלא גזרו על אוויר ארץ העמים כי הוא אינו שכיח. ולכן רק כשעומד בגשר של ארץ העמים או שנכנס בקרון לספינה ששכיח ומצוי לילך בהם טמא. אבל אם נכנס בשידת טבעה ומגדל שאינו שכיח, לא גזרו. כך גם מוכח ממה ששנינו בברייתא, נכנס לארץ העמים בשידת טבעה ומגדל, טהור. נכנס בקרון בספינה ובאיסקריה, שזו ספינה גדולה שיש בתורן, טמא. הסבר נוסף, שלכול העלמה לשיטת שני התנאים הללו, ארץ העמים מטמא משום אוהל, ואוהל זרוק נחשב לאוהל. והמחלוקת בין התנאים, אם חוששים שיוציא ראשו ורובו מחוץ לשידה, לרבי חוששים ולכן טמא, לרבי יוסי ברבי יהודה לא חוששים, כיוון שאין פתחו נוח להוציא ממנו ראשו ורובו. וכן מוכח ממה ששנינו בברייתא, שרבי יוסי ברבי יהודה אומר, שהנכנס לארץ העמים בשידת טבעה ומגדל טהור, עד שיוציא לשם ראשו ורובו. משמע, שבקרון וספינה שנוח להוציא, טמא מיד. משום ששידת טבעה ומגדל אין נוח להוציא מהם את ראשו ורובו, מה שאין כן בקרון וספינה. מה ששנינו במשנה שאחר שיעברו ימי צרעתו, מתחיל ומונה מיד ואין ימי צרעתו עולים למניין ימי נזירותו, מפרש רב חיסדא שזהו רק כשנזר 30 יום ונצטרע, שאז לאחר שנתאר מצרעתו וגילח, כיוון שצריך לגלח עוד בשביל נזיר, צריך להמתין 30 יום כדי גידול שיער, ולכן אין הימים שמנה קודם שנצטרע, מצטרפים שיכול למנות פחות מ-30 יום. אבל אם נזר נזירות מרובה, נזר הרבה מעבר ל-30 ימים, שאחר שגילח לימי צרתו נשאר לו למנות יותר מ-30 ימים, אז עולים לו ימי צרתו למניין ימי נזירותו. הקשתה הגמרא, שתי קושיות שיקשו על שיטתו זו של רב חיסדא. רב שרביה הקשה ממה ששנינו במשנה, מתחיל ומונה מיד ואינו מבטל את הקודמין. על כוחך מדובר בנזירות מרובה, כי אם בנזירות מועטת מדובר, אם כן היה מבטל את הקודמים, שהרי מוכרחו למנות 30 יום כדי לגלח. ושנינו, שמתחיל ומונה. משמע שמתחיל למנות מתחילה, ואין הימים שמנה עולים לו מן המניין. את הקושייה הזו של רב שרביה נגד רב חיסדא, תירץ רב שרביה בעצמו, שהמשנה מדברת במי שנדר על עצמו 50 יום ונטמא לאחר 20 יום, ואינו סותר את הימים הקודמים, ואין ימי צרתו עולים לו, כיוון שצריך למנות עוד 30 יום כדי שיוכל לגלח. וזהו נזירות מועטת שאמר רב חיסדא, אבל אם היה נזיר יותר מ-50 יום, כשהתחיל למנות לצרתו, נשארו לו למנות 31 ימים, הרי לאחר שגילח לצרתו, מונה רק 30 יום, ואינו מונה 31 ימים, כיוון שימי צרתו עולים לו למניין, וזוהי נזירות מרובה. רמי בר חמה הקשה ממה ששנינו במשנה, נזיר ודאי, שהוא בספק שמה נטמא באמת, וכן הוא בספק שמה הוחלט במצורע, שהוא מצורע ודאי, אחד כזה אוכל בקודשים לאחר 60 יום. משום שספק מצורע הוא וצריך להביא קורבנות מצורע, ועד שהוא מביא הוא מחוסר כיפורים שאסור לאכול בקודשים. ומדובר בנזיר 30 יום שביום הראשון נראה ספק תומת מת וספק צרעת, ולאחר שנרפא מצרעתו, מזה ושונה וטובל וטהור מתומת מת. ולסוף שבעה כשבא לגלח אומרים לו המתן מלגלח עד 30 יום, שם הנזיר גמור וטהור אתה, ונזיר טהור אינו מגלח בתוך 30. לאחר 30 יום מגלח פעם ראשונה ומביא שתי ציפורים משום ספק מצורע, וחטאת העוף משום ספק נזיר טמא, ועולת בהמה משום ספק נזיר טהור. ועדיין הוא אסור לאכול בקודשים, שמא היה מצורע מוחלט וטעון או תגלחת שנייה וקורבנות, ומחוסר כיפורים אינו אוכל בקודשים. הוא לא יכול לגלח פעם שנייה לאחר 7 ימים כדין מצורע, שמא היה נזיר טמא ולא מצורע, ואז הוא צריך למנות עכשיו 30 יום לנזירות טהרה. אחרי 60 יום הוא מגלח ומביא עולת בהמה משום ספק נזיר טהור, ולמחרתו של יום תגלחתו מביא קורבנות מצורע לעתירו לאכול בקודשים, והיינו חטאת העוף, כיוון שחטאת העוף אינה באה מספק. ועדיין אסור לו לשתות יין ולהתאמל למת, שמה היה מצורע מוחלט. ושני התגלחות היו עבור מצורע ואינו עולה לנזיר טמא ולא לנזיר טהור. והוא טעון עוד שתי תגלחות לנזיר טמא וטהור. אחרי 90 יום הוא מגלח פעם שלישית ומביא עולת בהמה משום נזיר טהור וחטאת העוף משום ספק נזיר טמא. ועדיין אסור לו לשתות יין שמה היה מוחלט ונזיר טמא, שאז שני התגלחות הראשונות עלו לצרעתו, והשלישית לנזיר טמא. אחרי 120 יום מגלח פעם רביעית ומביא קורבן טהרה ומתנה בו, וכעת מותר לשתות יין ולהתאמל למתים. ונאמר בברייתא שבנזירות מועטת די לו ב-30 יום, אבל בנזירות של שנה אוכל בקודשים לאחר שנתיים, ומותר לשתות ולהתאמל למתים לאחר 4 שנים. כי הוא ממתין מלגלח שנה, שמה נזיר טהור היה, לשנה שנייה שמה היה תמה, ושנה שלישית שמה מצורע מוחלט היה, ורביעית שמה היה תממת. ולשיטת רב חיסדא שימי צרעתו עולים למניין, די לו אם ימתין ג' שנים ו-30 ימים, כי לאחר שניתר מצרעתו אחרי שנתיים ימתין 30 ימים ויגלח, כיוון שלרבי חיסדא, ימי תומה עולים למניין ויצא כבר מניין נזירותו בשנה שהיה מצורע, הוא ממתין עוד 30 יום כשיעור גידול שיער כדי לגלח ויצא ידי חובתו. קושייה שלישית שיקשו על רב חיסדא, מה ששנינו בברייתא שימי תומה אין עולים למניין, דכתיב הימים הראשונים יפלו, וכיוון שסותר הקודמים כל שכן שאין עולין. ומניין שימי חילותו אינם עולים, ואין ללמוד במה מצינו שכשם שמצינו בתומה שמגלח ומביא קורבן נזיר תמה ואין עולים, אף ימי חילותו שמגלח ומביא קורבן אשם מצורה אין עולים לו, משום שיש לדחות ולומר שדווקא ימי תומה אין עולים לו, לפי שסותרים את הקודמים. אבל ימי חילותו שאין סותרים, יעלו למניין, אלא לומדים מנזיר בבית הקברות, שאם אמר הריני נזיר כשהיה בבית הקברות אינו מגלח על תומתו, אלא מגלח לסוף 30 יום על נזירותו, ונמצא שאף ששערו ראוי לתגלח הטהרה, אין הימים שהיה בבית הקברות, עולים לו קל וחומר למי חילותו שאין שערו, ראוי לתגלח הטהרה שהרי מגלחו בשביל צרעתו שאין עולים לו למניין. ואף ימי סופרו לאחר שנתרפא שמגלח כל שערו, ומונה 7 ימים וחוזר ומגלח, אותם 7 ימים נקראים ימי סופרו, אין עולים למניין, כי לומדים במה מצינו ימי חילותו, שכשם שימי חילותו טעונים תגלחת ואין עולים למניין, אף ימי סופרו שטעונים תגלחת, אין עולים למניין. אבל ימי עזב ועזבה וימי הסגרו של מצורע, לא לומדים במה מצינו שכשם שימי חילותו מתמי משכב ומושב ואין עולין, אף ימי הסגר שמתמי משכב ומושב ואין עולין, כיוון שאפשר לפרוח שדווקא ימי חילותו אין עולים, כיוון שטעון תגלחת והבאת קורבן. אבל ימי הסגר שאינו טעון תגלחת ואינו מביא קורבן, יעלו למניין. מזה שנקטה הברייתא שימי תומה סותרים הקודמים, וימי חילותו אין סותרים, מוכח לא כמו רב חיסדא, שהרי הברייתא מדברת בנזירות מרובה, שבנזירות מועטת סותר הקודמים כדי שיוכל לגלח, ואפילו אחי, אין עולים למניין. לאחר מכן הגענו אל המשנה שאמרה, אמר רבי אליעזר משום רבי יהושע, כל תומה מן המת שנזיר מגלח עליה, אם נטמע בה ונכנס למקדש חייב כרת, וכל תומה מן המת שאין הנזיר מגלח עליה, כגון גולל ודופק ועיל על רוב העצמות וכלים שנוגעים במת, הנכנס בה למקדש שאינו חייב עליה כרת. אמר רבי מאיר, לא תהיה תומה זו קלה מן השרץ, שתמי שרץ שנכנס למקדש חייב כרת. אמרה הגמרא, שנינו במשנה שאמר רבי אליעזר משום רבי יהושע, והיינו רבי יהושע בן חנניה שהוא סתם רבי יהושע. ומקשה הגמרא, שרי מצינו שאמרה רבי אליעזר משום רבי יהושע בר ממל, דתניה אמר רבי אליעזר, כשהלכתי להרדסקיה, מצאתי את רבי יהושע בן פטר ראש, שישב לפני רבי מאיר ואמר, שכל תומה מן המת שהנזיר מגלח עליה חייב כרת אם נכנס בה למקדש, ואם אין מגלח עליה, אין חייב כרת. ואמר לו רבי מאיר, שלא תהיה תומה זו קלה משרת שחייב במקדש. אמרתי לו, האם אתה בקי ברבי יהושע בר ממל? אמר לי, הן. אמרתי לו, כך אמר לי רבי יהושע בר ממל משום רבי יהושע, כל תומה מן המת שהנזיר מגלח עליה, אם נכנס למקדש חייב כרת עליה. כל תומה מן המת שאין הנזיר מגלח עליה, אין חייב עליה כרת. הרי ששמע מרבי יהושע בר ממל, תרץ את הגמרא שכן דרך הגמרא שממרה שנאמרה על ידי 3 בני אדם, מזכירים בה את הראשון והאחרון, ולכן לא הזכירו את רבי יהושע בר ממל שהוא האמצעי. כך גם הוכיח רב נחמן בר יצחק ממה ששנינו, הזורע שדה הוא בבית מיני חיטים, אם הסען גורן אחד חייב בפאה אחת, ואם שתי גרנות חייב בית פאות. במעשה שזרה רבי שמעון איש המצפה לפני רבן גמליאל ועלו ללשכת הגזית ושאלו, אמר נחום הלבלר, מקובל אני מרבי מיישה שקיבל מאבא, שקיבל מן הזוגות שקיבלו מן הנביאים הלכה למשה מסיני, שהזורע את שדה הוא שני מיני חיטים, עם הסען גורן אחת נותן פאה אחת, שני גרנות נותן שתי פאות, וחזינן שלא נקט ליהושע וכלב שהם האמצעים שקיבלו ממשה רבינו. זהו השינון והחזרה שלנו על דפים נון ה' ונון ו' ממסכת נזיר. כעת נשלים את פרק השינון והחזרה עם מתן 12 תשובות ל-12 השאלות ששאלנו בסיום השיעור הקודם. שאלה ראשונה ששאלנו בדף נוני הייתה, מה האפשרויות לבאר מדוע נכנס לארץ העמים בשידה תיבה ומגדל ותמה? התשובה היא, או משום שגזרו משום אווירה, או משום שאוהל זרוק אין שמו אוהל, או משום שגזרו שמה יוציא ראשו מהשידה תיבה ומגדל. שאלה שנייה, מה האפשרויות לבאר מדוע נכנס לארץ העמים בשידת תיבה ומגדל הוא יהיה טהור? התשובה היא, או משום שגזרו משום גושה ואוהל זרוק שמו אוהל ואינו חושש שיוציא ראשו, או משום שכיוון שאינו מצוי, לא גזרו בזה. שאלה שלישית, מדוע מודה רבי יוסי ברבי יהודה שנכנס לארץ העמים בקרון וספינה הוא טמא? התשובה, או משום שזה יותר מצוי ולכן גזרו בזה, או משום שבזה יש לחשוש יותר שיוציא ראשו. שאלה רביעית, האם אפשר שסובר רבי יוסי ברבי יהודה שאוהל זרוק שמו אוהל ומניין? התשובה, אי אפשר לומר שהוא סובר כך, שהרי הוא אמר בברייתא שאם זרקו תיבה מלאה כלים על פני המת, נטמעו הכלים. שאלה חמישית, לרב חיסדא, אימתי אין ימי גילוחו וספרו עולים למניין נזירותו, ואימתי כן עולים, ומדוע? התשובה, בנזירות מועטת אינם עולים, בנזירות מרובה עולים, משום שבמרובה נשארו אחר צרתו מספיק ימים לגידול שיער. שאלה שישית, אימתי נחשבת נזירות מרובה? התשובה, כשנשאר מאחר תארתו מהצרת הציום הנזירות יותר מ-30 יום. שאלה שביעית, נזיר שספק אם נטמא למת וספק אם מצורע היה, כמה ימים יעברו עד שיוכל לאכול בקודשים? וכמה עד שיותר מייסורי נזירותו בנזירות של 30 יום ובנזירות של שנה? התשובה, בנזירות של 30 יום, אחר 60 ימים הוא יותר בקודשים. אחר 120 ימים יותר מנזירותו. כאשר מדובר בנזירות של שנה, אחר שנתיים הוא יותר בקודשים, אחר דלת שנים הוא יותר מנזירותו. שאלה שמינית, מניין וכיצד למדה הברייתא שימי חילותו אינם עולים לו לנזירותו? התשובה, בקל וחומר ממי שקיבל עליו נזירות בבית הקברות, שאף שהשיער שהיה לו בשעת נדרו ראוי לתגלח הטהרה במלות ימי נזירותו, בכל זאת, אין ימי תומתו עולים לו מן המניין. קל וחומר בימי חילותו שאין שערו ראוי לתגלחת נזירות. שאלה תשיעית, האם ימי סופרו וימי הסגרו עולים לו מן המניין ומדוע? התשובה, ימי סופרו אינם עולים ולומדים זאת מימי חילותו. ימי הסגרו עולים לו ואינם נלמדים מימי חילותו, לפי שימים אלו צריכים תגלחת וקורבן, וימי הסגרו לא. שאלה עשירית, מדוע לא הזכיר רבי אלעזר בדבריו ששמע את הדין הזה מרבי יהושע בר ממל, שהוא זה שאמר כן בשמו של רבי יהושע? התשובה, משום שכל שמוע שנאמרת על ידי ג' חכמים ששמעו זה מזה, אין צריך להזכיר את האמצעים. שאלה 11, מדוע נקט רבי מאיר שטומאה זו שאין הנזיר מגלח עליה אינה גרועה מטומאת שרץ דווקא? התשובה, משום שטומאת השרץ מפורשת בתורה שחייבים עליה בביאת מקדש. שאלה אחרונה, כיצד יש לדחות את הקל וחומר של רבי עקיבא שיגלח הנזיר על רביעית דם בקל וחומר מעצם כסעורה? התשובה, הדחייה היא שעצם כסעורה זה הלכה למשה מסיני ולא דנים קל וחומר מהלכה למשה מסיני. זהו מוריי ורבותיי, פרק השינון והחזרה שלנו על דפים נון ה' ונון ו' ממסכת נזיר, דפים אשר למדנו בערב שבת קודש פרשת נוח. וחיית מוריי ורבותיי, לעיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום ראשון בשבוע ה' בחשוון תשע"ו, עיקר העניין הוא לימוד דפינו היומי, הלא הוא דף נון זין, ממסכת נזיר. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף נון וו עמוד ב', מן המשנה הראשונה המצויה בעמוד הזה, 19 שורות מתחילת העמוד, משנה הפותחת במילים, אמר רבי אליעזר משום רבי יהושע, כל תומה מן המת שנזיר מגלח עליה, חייבים עליה על ביאת מקדש. מן המשנה הזו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם, נעשה ונצליח. המשנה הזו דנה באדם שנטמא באחד ממיני התומות, שאם נטמא בהם הנזיר אינו סותר את נזירותו ומגלח את שערו, ונכנס אדם זה לבית המקדש בעוד תומתו עליו, האם חייב הוא קראת במזיד וקורבן בשוגג או לא? וכך אומרת המשנה בדף נ"ו עמוד ב', אמר רבי אליעזר משום רבי יהושע, כל תומה מן המת שנזיר מגלח עליה כשנתאר, דהיינו כל סוגי התומות שנשנו במשנה לעיל בדף ממתת עמוד ב', שאם נטמא הנזיר באחת מהם סותר את ימי נזירותו שספר עד עכשיו, מגלח את שערו ומביא קורבן טומאה וצריך להתחיל למנות ימי נזירותו כבתחילה, חייבים עליה על ביאת מקדש. אדם שנטמא באחת מטומאות אלו ונכנס לבית המקדש בו טומאתו עליו, חייב כרת אם הוא עשה זאת במזיד, או קורבן אם הוא שגג בזה. כל טומאה מן המת שאין הנזיר מגלח עליה, דהיינו כל סוגי הטומאות המנויות במשנה לעיל בדף נ"ד עמוד ב', שאם נטמא הנזיר באחת מהם אינו סותר מה שמנע עד עתה, וכן אינו מגלח שערו ואינו מביא קורבן טומאה, אין חייבים עליה על ביאת מקדש. אדם הנכנס לבית המקדש בעוד אחת מטומאות אילו עליו, אינו חייב כרת אם עשה זאת במזיד, או קורבן אם עשה זאת בשגגה. זו דעתו של רבי אליעזר משום רבי יהושע. אמר רבי מאיר, זו דעה חולקת על כך, לא תהיה טומאה זו שאין הנזיר מגלח עליה קלה מן טומאת השרץ. כלומר, כשם שאדם הנטמא בשרץ ונכנס למקדש בעוד טומאתו עליו חייב כרת למרות שאין הנזיר מגלח על טומאה זו, אף הנטמא בשאר סוגי הטומאות שאין הנזיר מגלח עליהם ונכנס למקדש, חייב כרת אם מזידו או קורבן אם הוא שגג בזה. המפרש מסביר שהפרחה של רבי מאיר זה מקל וחומר, שהרי טומאת שרץ קלה היא שאינה טעונה עזה ביום השלישי וביום השביעי, ומכל מקום חייבים עליה על ביאת מקדש בטומאה. קל וחומר לשאר טומאות שאין הנזיר מגלח עליהם שחמורות הן, שהרי טעונות הזעה שלישי ושביעי שהדין נותן שאם נכנס למקדש כשאחת מתאומות אלו עליו,
חייב.
זוהי המשנה שלנו בדף נ"ו עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. כשאנחנו מדברים על משנה בדף נ"ו עמוד ב', אנחנו מתכוונים למשנה הראשונה מתוך שתיים המצויות בדף נ"ו עמוד ב'. אומרת הגמרא, שנינו במשנה שרבי אליעזר אמר את דבריו בשם רבי יהושע, וכשמוזכר בדברי הגמרא רבי יהושע סתם, הכוונה היא לרבי יהושע בן חנניה. על כך מקשה הגמרא, ורבי אליעזר משום רבי יהושע בן חנניה גמר לה, הוא למד את הדין הזה שאין חייבים על ביית מקדש בתומה, שאין הנזיר מגלח עליה, הוא למד את זה משם רבי יהושע בן חנניה, והמשום רבי יהושע בר ממל גמר לה, הוא למד זאת מפי רבי יהושע בר ממל, כמו ששנינו בברייתא, דתניא, אמר רבי אליעזר, כשהלכתי לארדסקיה, שם של מקום, מצאתי את רבי יהושע בן פטר ראש, כך היה שם אביו, שהיה יושב ודן לפני רבי מאיר בהלכה. וכותב היעבץ שאין הכוונה לרבי מאיר סתם, שהרי היה תלמידו של רבי עקיבא, ורבי עקיבא תלמידו של רבי אליעזר הוא, אז איך ייתכן שדן רבי אליעזר עם רבי מאיר? אלא שני רבי מאיר היו, ורבי מאיר המוזכר כאן חי בדורו של רבי אליעזר, וקדם בכמה דורות לרבי מאיר השני. אם כן, אומר רבי אליעזר שהוא מצא את רבי יהושע בן פטר ראש, היה יושב ודן לפני רבי מאיר בהלכה, ואמר לפניו את הדין הבא, כל תומה מן המת שהנזיר מגלח עליה, חייבים עליה כל אדם משום ביית מקדש בתומה, וכל תומה מן המת שאין הנזיר מגלח עליה, אין חייבים עליה משום ביית מקדש. אמר לו רבי מאיר, אל תהיה תומה זו שאין הנזיר מגלח עליה קלה מתומת שרץ, כלומר, כשם שהנכנס בתומת שרץ למקדש חייב, אף שאין הנזיר מגלח עליה, גם בשאר תומות שאין הנזיר מגלח, הדין הוא כך. וממשיך רבי אליעזר בדבריו ואומר, אמרתי לו לרבי מאיר, כלום אתה בקי ברבי יהושע בר ממל, כלומר מכיר אתה אותו שהוא חכם גדול ונאמן? אמר לי, הן. אמר לי, כן. חזרתי ואמרתי לרבי מאיר, כך אמר לי רבי יהושע בר ממל משום רבי יהושע בן חנניה, כל תומה מן המת שהנזיר מגלח עליה, חייב עליה כל אדם משום ביית מקדש בתומה, וכל תומה מן המת שאין הנזיר מגלח עליה, אין חייבים עליה משום ביית מקדש. הווי, משום רבי יהושע בר ממל גם ירלה. מבואר אם כן, בדברי הברייתא, שרבי אליעזר שמע את הדין הזה מרבי יהושע בר ממל, והוא שמע מרבי יהושע בן חנניה. אם כן, מדוע נקט התנא במשנה שרבי אליעזר אמר את הדין הזה משום רבי יהושע בן חנניה והשמיט את רבי יהושע בר ממל? מתרץ את הגמרא, אמרו בני הישיבה, שמע מינה, ניתן ללמוד מכאן. כל שמע עתתה, דמיתמרה בבית תלתה, קדמאי ובטראי אמרינן, מציאי לא אמרינן. דהיינו, דבר הלכה שנאמר בבית המדרש בשם כמה תנאים או אמוראים, איש מפי איש, ניתן להזכיר רק את בעל הממרה הראשון וכן את האחרון שאמר שמועה זו בבית המדרש. אין חיוב להזכיר את כל התנאים או את כל האמוראים שהעבירו את השמועה איש לרעהו, על כן לא הוזכר שמו של רבי יהושע בן ממל במשנתנו. והגמרא מביאה ראיה שאין חיוב להזכיר את כל בעלי השמועה האמצעיים. אמר רב נחמן בר יצחק, הפננה מתנינה, ניתן ללמוד את הדבר הזה מדברי המשנה במסכת פאה פרק ג' משנה ב'. אמר נחום על לבלר, כך מקובלני מרבי מיישה שקיבל מאבא, שקיבל מן הזוגות. הזוגות הם התנאים המנויים במסכת אבות פרק א' משנה ד' ואילך, שקיבלו את התורה מאנשי כנסת הגדולה. ומי הם? יוסי בן יועזר איש צרידה, יוסי בן יוחנן איש ירושלים, יהושע בן פרחיה וניטאי הארבלי, יהודה בן טבאי ושמעון בן שטח, שמעיה ואבטליון, הלל ושמאי. והראשונים בכל אחד מהזוגות שמנינו היו נשיאי ישראל. השניים היו אבות בית דין, כמו שמבואר במסכת חגיגה דף ט"ז עמוד ב'. אם כן, אומר נחום הלבלר, כך מקובלני מרבי מיישיה שקיבל מאבא, שקיבל מן הזוגות, שקיבלו מן הנביאים, שההלכה היא למשה מסיני באדם הזורע שבט וחרדל שמיני ירק בשניים ושלושה מקומות בשדה, שנותנו פאה מכל אחד ואחד, מכל מקום בפני עצמו, והוא לא יכול לצאת ידי חובת פאה ממקום אחד על שאר המקומות, מאחר שאין לנו דנים אותם כשדה אחת. מבואר במסכת פאה פרק ב' משנה א', שאין אדם רשאי להניח פאה בשדה אחת עבור שדה אחרת, שהרי אמרה תורה בספר ויקרא פרק י' פסוק ט', פאת שדך. נחלקו רבי עקיבא וחכמים באדם המלקט את תבועתו בכמה פעמים, בכל פעם את התבועה שיבשה באותו הזמן, האם רשאי הוא ליתן פאה אחת על הכל או לא? ממשיכה המשנה ואומרת, שאף שבזה סוברים חכמים שרשאי הוא ליתן פאה אחת על הכל, מכל מקום עודים חכמים שאדם הזורע שבט או חרדל בכמה מקומות נפרדים בשדה אחת, שלא רשאי ליתן פאה אחת על הכל. וזאת מאחר שאין דרך לזרוע מהם שדה שלימה, אבל כן נחשבת כל ארוגה לשדה בפני עצמה. ובטעם הדבר ששבט וחרדל חייבים בפאה אף שמיני ירק הם, ומבואר בריש מסכת פאה, שאין הירק חייב בפאה מאחר שלא נשמר לאורך זמן, מכל מקום שבט וחרדל שונים ממשאר ירקות, משום שהם כן נשמרים לאורך זמן ואינם מתקלקלים, ועל כן דינם כתבועה חייבת בפאה. כך מסביר השיטה מקובצת. ואילו רב עובדת בברטנורה כותב שמאחר שאינם עומדים לזרע, אין דינם כירק אלא כזרעים וחייבים בפאה. אומרת הגמרא, מכך שמנע תנא את סדר העברת הדין הזה, דור מפי דור, ואילו את יהושע וכלב לא ככה, שאפשרי הוא לא מנע את הנביאים שקיבלו מכלב שהיה מן הזקנים, וכלב קיבל מיהושע שקיבל ממשה, שמע מינה מוכח שאין צריך להזכיר את כל בעלי השמוע האמצעיים. שואל החידה בספרו פתח עיניים, הרי מצינו בכמה וכמה מקומות שמונה בהם הגמרא, ארבעה וחמישה אמוראים איש מפי איש, מדוע אינו מונה רק את הראשון והאחרון בלבד? ועוד קושייה, מדוע במשנה הזו בלבד, במסכת פאה, נמנו כל שאר מעבירי השמוע חוץ מיהושע וכלב ולא הראשון והאחרון בלבד? כותב החידה שיש להוכיח מכאן שאין הכרח להזכיר את הראשון והאחרון בלבד, אלא ודאי שאם רצה להזכיר את כולם זכורו לטוב. ולכן הקטטנה במשנה את כל מעבירי השמוע, אלא שדילג על יהושע וכלב להשמיענו, שאין חיוב להזכיר אלא את הראשון ואת האחרון בלבד. והוא מביא שכך נאמר בירושלמי במסכת שבת, אם את יכול לשלשל השמוע עד משה רבינו, שלשלה, ואם לאו תפוס ראשון ואחרון. ובדברי המפרש מפואר, שאכן מן הדין לא היה תנא במסכת פאה מזכיר אלא את הראשון ואת האחרון בלבד, הטעם שהוא הזכיר את כולם מן הנביאים ועלה, מכיוון שהיו מבית שני ואילך. ובספר ברכת הראש הוא כותב שעד בית שני הייתה המסורה ברורה איש מפי איש עד משה רבינו, משם ואילך התחילו המחלוקות בישראל, ועל כן מנע תנא את כל שמות המוסרים שהיו מבית שני ואילך, ודילג על אילו שהיו עד אז. וחיית מוריי ורבותיי, הגענו למשנה השנייה בדף נ"ו עמוד ב'. המשנה הזו דנה לגבי נזיר שנטמע על ידי שנגע או נשא רביעית דם מן המת, האם עליו לסתור את ימי הנזירות שמנע עד עכשיו ולגלח את צערו או לא. אומרת המשנה, אמר רבי עקיבא, דנתי קל וחומר לפני רבי אליעזר, מה אם עצם כסעורה? עצם מן המת בגודל של סעורה שדינו קל, שהרי אינו מטמא אדם באוהל, דהיינו שאדם השוהה תחת קורת גג אחת, אם עצם כסעורה מן המת אינו נטמע, ומכל מקום הנזיר מגלח על מגעו ועל מסעו, שאם נגע הנזיר בעצם כסעורה, עליו לסתור את נזירותו ולגלח שערו, כמו שמבואר במשנה לאיל בדף ממתת עמוד ב', רביעית דם שדינו חמור יותר, שהרי הוא מטמא אדם השוהה עמו באוהל, אינו דין שיהיה הנזיר מגלח על מגעה ועל מסעה. מחמת הקל וחומר הזה סובר רבי עקיבא, שכן נזיר שנטמע במגע ובמסע של רביעית דם, עליו לסתור את נזירותו שמנע עד עכשיו לגלח את שערותיו ולהביא קורבן טומאה. וכותב הקרן נורא, שטעם הדבר שרבי עקיבא לומד קל וחומר זה רק לעניין רביעית אדם ולא לגבי שאר התומות המנויות במשנה לאל בדף נונדלת עמוד ב', כיוון שלכל שאר התומות ישנה פרחה. למשל גולל ודופק אינם מתמים במסע, וכלים הנוגעים במת אינם מתמים באוהל. רוב הקו עצמות המתמים באוהל אין צורך ללמוד בקל וחומר מעצם כסעורה, שהרי הדינו שהנזיר מגלח על תומת מגע ומסע. והדברים הללו הם בדיוק כמו שיטת הראש והמפרש, שסוברים שאין כוונת רבי עקיבא ללמוד בקל וחומר לגבי רביעית דם שהנזיר מגלח, אלא הוא בא ללמוד על מגע ומסע ולא על תומת אוהל. אבל התוספות סוברים שרבי עקיבא לומד גם לגבי תומת האוהל. אם כן, לפי התוספות הקושייה הזו במקומה עומדת, מדוע לא לומד רבי עקיבא גם לגבי רוב הקו עצמות שיגלח הנזיר אף על תומת אוהל שבהם? ממשיך רבי עקיבא במשנה בדבריו, אמר לי רבי אליעזר, מה זה עקיבא? אין דנין כאן מקל וחומר. לא ניתן ללמוד קל וחומר מעצם כסעורה. ורבי אליעזר אומר רבי עקיבא, כשהקשה עליי לא פירש את דבריו. וכשבאתי והרציתי, סיפרתי את הדברים לפני רבי יהושע, אמר לי, יפה אמרת. כלומר, הקל וחומר שלך, אתה רבי עקיבא, אמתו. אלא כן אמרו חכמים שדין זה שהנזיר מגלח על עצם כסעורה, הלכה. זו הלכה למשה מסיני, ואין דנים קל וחומר מהלכה למשה מסיני, אבל כן לא ניתן ללמוד מכאן שהנזיר מגלח בתומת מגע ומסע של רביעית אדם. זוהי המשנה השנייה בדף נ"ו עמוד ב', המשנה האחרונה של הפרק השביעי ממסכת נזיר, פרק ששמו כהן גדול. וכעת אנחנו הולכים ללמוד את קטע הגמרא הקצר שאחרי המשנה הזו בדף נ"ז עמוד א', עד לסיום הפרק השביעי. למדנו עכשיו במשנה שלדעת רבי עקיבא ניתן ללמוד שהנזיר מגלח על תומת מגע ומסע של רביעית דם מן המת בקל וחומר מעצם כסעורה. מה הקל וחומר? שהרי עצם כסעורה קל הוא, שאינו מטמא אדם באוהל, ומכל מקום הנזיר מגלח על מגעו ומסעו. אם כן, קל וחומר לרביעית דם החמורה שמטמאת אדם באוהל של הנזיר לגלח על מגעה ומסע. ולדעת רבי אליעזר ורבי יהושע חולקים על רבי עקיבא, לא לומדים קל וחומר מדבר שהוא הלכה למשה מסיני. היבא אליהו נסתפקו בני הישיבה. מהו הדין הנלמד מהלכה למשה מסיני שמחמתו לא ניתן ללמוד הקל וחומר? האם הדין שהנזיר מגלח על מגע עצם כסעורה הוא הנלמד מההלכה למשה מסיני? ומההלכה זו חפץ היה רבי עקיבא ללמוד שהנזיר מגלח אף על מגע רביעית דם בקל וחומר. ודחו רבי אליעזר ורבי יהושע את דבריו שאין דנים דין חדש בקל וחומר מדין שהוא הלכה למשה מסיני. או דילמה או שנאמר, הדין שרביעית דם מתמת לכל השואה עמה באוהל אחד, הוא הנלמד מההלכה למשה מסיני. ומעצם כסעורה חפץ היה רבי עקיבא ללמוד קל וחומר שהנזיר מגלח אף על רביעית דם, ואין דנין קל וחומר מההלכה. כך אמרו לו רבי אליעזר ורבי יהושע. כלומר, דעת רבי עקיבא שניתן ללמוד שיהיה נזיר מגלח על מגע רביעית דם בקל וחומר מהדין שנזיר מגלח על מגע עצם כסעורה. וקל וחומר זהו מחמת שני דינים. האחד שנזיר מגלח על מגע עצם כסעורה, והשני שרביעית דם מתמת כל השואים הבאוהל אחד. ובזה היא חמורה יותר מעצם כסעורה שאינו מתמה באוהל. בצירוף שני דינים אלו ניתן ללמוד קל וחומר, שאם עצם כסעורה הקל נזיר מגלח על מגעו, רביעית דם החמורה לא כל שכן. ודחו רבי אליעזר ורבי יהושע את דבריו של רבי עקיבא, שמכיוון שאחד מן הדינים מההלכה למשה מסיני, לא ניתן ללמוד קל וחומר המתבסס על דין הנלמד מההלכה למשה מסיני. הספק של בני הישיבה היה, איזו הדין הנלמד מההלכה למשה מסיני? האם הדין שנזיר מגלח על מגע עצם כסעורה, או הדין שרביעית דם מתמת באוהל? ולמה הוצרכה הלכה למשה מסיני ללמד שהנזיר מגלח על תומת עצם כסעורה ולא ניתן ללומדה מדברי הכתוב ככל תומת מת? התשובה, כי היא חלוקה התומה של עצם כסעורה מכל תומת מת בכך שאינה מתמה באוהל. לגבי נזיר נאמר, על נפש מת לא יבוא, ודרשו חכמים שכוונת הכתוב שהנזיר מגלח בדווקא על תומה מתמת בביה, דהיינו באוהל. ועל כן לא ניתן ללמוד מדברי הכתוב, אלא למיני תומות המתמות גם באוהל. והטעם שהוא צריכה הלכה למשה מסיני ללמד שתומת רביעית דם מתמה באוהל, ולא ניתן ללומדה מדברי הכתוב ככל תומת מת. התשובה, מאחר שנאמר, ועל כל נפשות מת לא יבוא, ומשמעות המילה נפשות היינו שתי רביעיות שהם חצי לוג דם, שהרי הדם הוא הנפש, ושיהיו חייו של אדם הוא רביעית דם, ואם כן שתי נפשות היינו חצי לוג. לולי ההלכה למשה מסיני היינו למדים מדברי הפסוק שצריך דווקא חצי לוג. לכך הוא צריכה הלכה למשה מסיני לומר שאף רביעית אדם מתמה. פושטת הגמרא את הספק הזה של בני הישיבה מדברי הברייתא תשמא, בו הושמע ראיה הדין הזה שנזיר מגלח על מגע עצם כסעורה, הלכה, זו הלכה למשה מסיני. ומן ההלכה הזו חפץ היה רבי עקיבא ללמוד שהנזיר מגלח גם על מגע רביעית דם בקל וחומר. התשובה של רבי אליעזר ורבי יהושע הייתה שאין דנים קל וחומר מהלכה למשה מסיני. אדרן הלך כהן גדול, אדרן הלך כהן גדול, אדרן הלך כהן גדול, סיימנו בסייעתא דשמיא את הפרק השביעי ממסכת נזיר, פרק ששמו כהן גדול, פרק שמסתיים בתחילת דף נון זין מן מסכת נזיר, ומיד מיד אנו הולכים מחיל אל חיל, ומתחילים את הפרק החדש, הפרק השמיני של מסכת נזיר, פרק ששמו שני נזירים. שנינו בפרקים הקודמים במסכת נזיר, שנזיר שנטמע באמת נסתרת נזירותו, ואז הוא צריך למנות שבעה ימים לטהרתו, ומזה ביום השלישי וביום השביעי, וניתר מתומתו, וטובל ביום השביעי ומגלח, ולמחרת מביא קורבן על תומתו. הוא מביא שתי תורים או שני בני עונה, אחד לעולה ואחד לחטאת, וכבש אחד לאשם. כאמור, בספר במדבר, פרק ו' פסוקים י' עד י' ב'. אז הוא מונה מחדש את הנזירות שקיבל, ובסופה של הנזירות מביא קורבן של נזירות טהרה, וחוזר ומגלח ומותר ביין. מה הוא מביא? בסיום הנזירות טהרה, כבשה לחטאת וכבש לעולה והי לשלמים. ובאה המשנה שלפנינו, המשנה הפותחת את הפרק השמיני ממסכת נזיר, לדון כיצד ינהגו נזירים בתגלחת ובקורבנות כשיש ספק אם נטמאו. וכך אומרת המשנה, שני נזירים, ומדובר שקיבלו עליהם נזירות באותו פרק זמן, שני נזירים שאמר להם אדם אחד, ראיתי את אחד מכם שנטמא תומת מת ואיני יודע איזה מכם הוא, נאמן להחזיקם בספק טמאים. אם כמובן הם שתקו ולא הכחישו אותו, כי אם הם היו מכחישים אותו לא היה נאמן לומר שנטמאו, שהרי אין עד אחד נאמן, אם יש מי שמכחישו, כאמור במסכת קידושין, דף סמכי עמוד ב'. אבל אם הם לא הכחישו אותו, הוא נאמן, כפי שדורשת הגמרא במסכת קריטות, דף י' א' עמוד ב', נאמר בפסוק בספר ויקרא פרק ד' פסוק כ' ג' או הודע אליו חטאתו, מכל מקום, דהיינו, שגם אם לא יודע מעצמו את חטאתו והיה מי שהודיע לו, נאמן להקריב על פיו. אם כן, שני נזירים שאמר להם אדם אחד, ראיתי את אחד מכם שנטמא תומת מת ואיני יודע איזה מכם הוא, הוא נאמן להחזיקם בספק טמאים, אבל מאחר וכל אחד מהם שמא עומדו בתארתו ולא נסתרה נזירותו, עליהם להמתין עד גמר ימי נזירותם זו, ואז מגלחים שניהם את ראשם, לאחד מהם זה יהיה גילוח של נזירות טהרה ולשני זה גילוח של נזיר שנטמא, ומביאים שניהם בשותפות קורבן טומאה, קורבן שמביאו הנזיר הטמא כשניתר מתומתו, דהיינו חטאת העוף ועולת העוף וכבש לאשם. וגם הם מביאים קורבן טהרה שחייב בו נזיר, שמשלים נזירותו בטהרה, דהיינו כבש לעולה, כבשה לחטאת ואי לשלמים. ואז הם מתנים תנאי ביניהם ואומרים, אומר כל אחד לחברו, אם אני הוא זה שהייתי תמה ואתה הטהור, הרי קורבן התומה שלי, ויקרב על שמי, וקורבן הטהרה הוא שלך ויקרב על שמך. אם אני הוא הטהור ואתה הוא זה שנתמת, קורבן טהרה שלי ויקרב על שמי, וקורבן תומה הוא שלך ויקרב על שמך. אומרת המשנה, וסופרים שניהם מחמת הספק עוד 30 יום של נזירות חדשה, שאין ימי הנזירות הראשונים שמנו עולים למניין ימי הנזירות. כי נאמר בספר במדבר פרק ו' פסוק י' ב', והימים הראשונים יפלו כי תמה נזרו, ונמצא כל אחד מהם בספק שמעכשיו הוא זמן נזירותו. ואם הייתה נזירותם יותר מ-30 יום, סופרים נזירות נוספת מרובה. רק המשנה הביאה דוגמה של נזירים שנזרו את הנזירות המועטת ביותר, דהיינו 30 יום. ממשיכה המשנה ואומרת, ומביאים בסיום הנזירות הזו, בסיום ה-30 יום הללו, קורבן טהרה נוסף בשותפות, ומתנה כל אחד מהם ואומר לחברו, אם אני הוא שהייתי התמה, הרי שקורבן התומה שהוקרב לאחר גמר הנזירות הראשונה, שלי היה, וקורבן טהרה שהוקרב אז, שלך היה. וזה קורבן הטהרה שאנו מביאים עכשיו, יהיה קורבן טהרתי שעליי מוטל להקריבו, שרק עכשיו אני משלים את חובת נזירותי. ואם אני הוא שהייתי הטהור אף בימי הנזירות הראשונים, קורבן הטהרה שהוקרב בגמר הנזירות ההיא, שלי היה. קורבן התומה שהוקרב אז, היה שלך. וזה קורבן הטהרה שאנחנו מביאים עכשיו, יהיה קורבן טהרתך, שרק אתה יצאת ידי חובת נזירותך. רק עכשיו אתה יצאת את חובת נזירותך. זו היה המשנה הראשונה בפרק שמיני ממסכת נזיר, בדף נ"ז עמוד א'. וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. אומרת הגמרא, קטני, שנינו במשנתנו שני נזירים שאמר להם אחד, ראיתי אחד מכם שנטמא ואיני יודע איזה מכם, הרי הם בחזקת ספק תומה. מקשה הגמרא והמאי, מדוע הם בחזקת ספק תומה? מדוע לא מעמידים כל אחד בחזקת טהרה שהייתה לו עד עכשיו? הרי כל ספק תומה שנולד ברשות היחיד מאיך ילפינן, מאיכן לומדים שמספק הוא תמה, מסותה. אישה שנסתירה נכנסה לבית הסתר והתייחדה עם אחר, ונאמר בפרשת סוטה בספר במדבר פרק ה' פסוק י' ד', ועבר עליו, הכוונה על בעלה, רוח קינה וקינה את אשתו, והיא נטמאה, הוא עבר עליו רוח קינה וקינה את אשתו והיא לא נטמאה. דרשו בברייתא במסכת סוטה דף כוח עמוד ב', נאמר תחילה בכתוב והיא נטמאה, משמע שוודאי נטמאה, ואם אכן נטמאה, אז למה שותה את המים המעוררים? ובהמשך הפסוק נאמר והיא לא נטמאה, משמע שיודעים שלא נטמאה, ואם כך למה משקה אותה? אלא מגיד לך הכתוב שעל הספק אסורה. ומבאר רש"י שם, דהיינו שמשקה אותה לברר אם נטמאה, ואם לא ישקע, אסורה מספק. ואם כן, צריך להשוותו את אותו ספק לסוטה בכל תנאיה. מה סוטה כשם שבסוטה לא היה שם בעת הסתירה, אלא בועל ונבעלת שם שניים, אף כל ספק תומה כדי שיחשב כספק הנולד ברשות היחיד, צריך שיהיה בדומה לסוטה שמדובר דווקא כגון דעיקה בטרי, כשיש שני אנשים באותה רשות בזמן שנולד הספק. אבל אחר כאן במשנתנו, הרי יש את שני הנזירים וגם את האידקאי גבאון, את אותו אדם שראה שאחד מהם נטמא, שעמד על ידם, וממילא בסך הכל התלטה. הם שלושה, נמצא, שאם הם שלושה, אבלי נחשב הספק שלפנינו, ספק תומה שנולד ברשות הרבים, או לספק תומה שנולד ברשות הרבים, ספיקו טהור. ומדוע שנינו במשנה ששני הנזירים הללו בחזקת ספק תומה? תרץ את הגמרא, אמר רבא בר אבונה, המשנה מדברת במקרה שאומר אותו שלישי, ראיתי תומה שנזריקה ביניכם, ונגעה באחד מכם ואיני יודע במי נגעה. אבל לא מדובר שהשלישי הזה עמד עמהם. כיוון שהוא עמד מרחוק, הרי כאן שניים. והוא ככל ספק תומה ברשות היחיד שספיקו תמה. מביא רבשי ראיה לתירוץ הזה, אמר רבשי די קנמי, גם מלשון המשנה מדויק כמו התירוץ הזה שמדובר כשעמד מרחוק. דקטני, נאמר במשנה, ואיני יודע איזה מכם, משמע שלא נודע לו מעולם מי נטמא. אם מדובר שהוא עמד ליד הנזירים, הרי בוודאי היה יודע מי נטמא. ולא היה לו לומר ואיני יודע, אלא היה צריך לומר, שכחתי, אלא שמע מן המוכח מן המשנה שמדובר כשעמד השלישי מרחוק, כפי שתרץ רבא בר אבונה. וכעת הגענו לשורה השנייה בדף נ"ז עמוד ב', מגלחין ומביאין, כך למדנו במשנה. נאמר בתורה בספר ויקרא פרק י"ט פסוק זך, לא תקיפו פאת ראשכם ולא תשחית את פאת זקנך. מההיקש של הלווין הללו, דרשו בגמרא להלן שאישה שאינה באיסור השחתת זקן, כי אין הדרך להיות לזקן, כמבואר במסכת קידושין דף למדהי עמוד ב', אינה גם באיסור הקפת הראש. עוד אמרו בגמרא שאיסור לא תקיפו, זה גם לניקף שלא יניח לאחרים שיגלחו פאותיו, והן למקיף המגלחן. אם כן, אומרת הגמרא, שנינו במשנה שני נזירים שבתוך ימי נזירותם נטמא אחד מהם ואין ידוע מי נטמא, בסוף ה-30 יום למניין הנזירות, מגלחין שניהם את ראשם, אבל לא מיד אחר שנולד בהם הספק תומה, שכל אחד בספק שמה הוא התאור שנזירותו נמשכת ואסור בתספורת בתוך ימי הנזירות. השניהם מגלחים, ולאחד מהם הגילוח הוא נזירות טהרה, ולשני זה גילוח של נזיר שנטמע, ומביאים קורבנות של נזיר שנטמע וקורבנות של נזיר שישלים נזירותו בטהרה. ולא צריך כל אחד להביא את כל השישה קורבנות, אלא שניהם ביחד יביאו שישה קורבנות ויעשו ביניהם תנאי, כמו שביארה המשנה. ומחמת הספק מונים שניהם נזירות חדשה, שכל אחד הוא בספק שמה נטמע ולא יצא ידי חובתו בנזירות הראשונה. ובסוף ימי הנזירות עליהם להביא קורבנות של נזיר שישלים נזירותו ולגלח ראשם פעם שנייה. וכאמור לאל, לאחד הוא הגילוח הבא בגמר נזירות טהרה, ולשני הוא רק מחמת ספק שמה הוא זה שמשלים עכשיו נזירות טהרה. בקשה הגמרא על התגלחת השנייה המוטלת עליהם מחמת הספק. ואף על פי שלא נזכרה התגלחת השנייה במשנה במפורש, בהכרח שקושיית הגמרא היא על התגלחת הזו, מפני שבתגלחת הראשונה אין בה חשש לא תקיף, ממה נפשך? שהרי גם אם אינו טמא, הרי הוא מקיים בזה מצוות תגלחת של טהור. אם כן, שואלת הגמרא והמאי, מדוע מותרים הם בתגלחת השנייה? דילמה, לאו טמאים מינון. כלומר, כל אחד מהם בספק שמה לא נטמא. ואם כן, כבר יצא ידי חובתו ב-30 יום הראשונים, ואיך יגלח עכשיו כדין של נזיר? דהיינו את כל שערות ראשו כולו לפאות, הרי שמה אינו נזיר ואינו מחויב בתגלחת הזו, וכאב ידע כפה, ועובר בעשייתה של התגלחת על איסור לא תקיפו פאת ראשכם. אבל כאשר הוא מחויב בוודאות בתגלחת נזירות, הוא לא עובר באיסור הזה, כי מצוות עשה של גילוח שנאמרה בנזיר, דוחה את הלא תעשה שלא תקיפו. תרצת הגמרא אמר שמואל דין המשנה נאמר באישה שאינה באיסור, הקפת הראש, ובקטן שהגיע לגיל 12 שנה שמכאן ואילך, אם יודע לשם מי נדר, נדריו קיימים. אבל מכיוון שלא הגיע לגיל מצוות, אינו בכלל העזרה שלא תקיפו. כששתי נשים או שני קטנים נדרו בנזירות ונטמע אחד ואין ידוע מי הוא, מאחר שאינם באיסור הקפה, מותר לגלח גם לאחר נזירות שנייה, שהיא מספק. מדייקת הגמרא מתירוצו של שמואל דין בהלכות הקפה. שואלת הגמרא ולוקמה בגדול, ויעמיד שמואל את דברי המשנה בנזיר גדול, ויתרץ שאין חשש שלא תקיפו בגילוח השני, שהרי הנזיר מגלח בנוסף לפאות גם את כל שערות הראש, והקפת כל הראש לא שמה הקפה, שלא הקפידה התורה אלא על גילוח הפאות בלבד, כי לשון הכתוב לא תקיפו פאת. ומדייקת הגמרא, מי דלא מוקים לאחי, ממה ששמואל שלא העמיד את המשנה באופן הזה שמה מינה, סימן שכסבר שסובר שמואל שגם הקפת כל הראש מה הקפה ועובר בגילוח כזה על אף שלא תקיפו. מביאה הגמרא שיש אומרים שדברי שמואל נאמרו על המשנה לכמן, מרזות רע מתני להל שמעת דשמואל הסיפה, הוא שונה תירוצה של שמואל שהעמיד באישה וקטן הסיפה, על קושייה שיקשו על הסיפה דיינו על המשנה לכמן בדף נ"ט עמוד ב'. וכותב התפארת ישראל בהקדמתו למשנה לכמן בדף נ"ט עמוד ב', שכדי להבין את המשנה הזו יפה, ראוי לנו לחזור לעצמנו דיני נזיר טמא וטהור ודיני מצורע. וכך הוא דינם. נזיר שנטמע באמת מונה 7 ימים ומזה ביום השלישי וביום השביעי וטובל ביום השביעי ומגלח. ביום השמיני הוא מביא קורבנות נזיר שנטמע. אחר כך חוזר ומונה נזירות חדשה ולאחריה מביא קורבנות נזיר המשלים נזירותו בטהרה וחוזר ומגלח ומותר ביין. דין מצורע, כשנתרפא מביא שתי ציפורים ועושה בהם ככתוב, אחר כך מגלח וטובל וסופר 7 ימים או יותר. וחוזר ומגלח וטובל ומביא קורבנות האמורים בפרשה ולאחריהן מותר הוא באכילת קודשים. אם כן, שנינו במשנה לכמן בדף נ"ט עמוד ב' לגבי נזיר שביום הראשון לנזירותו נתעורר בו ספק על חשש טומאה מחמת שתי סיבות. האחת, שהיה טמא בספק, נסתפק לו באותו יום אם נטמא באמת, שאם נטמא צריך שתי תגלחות, לאחר הזעת שלישי ושביעי טובל ומגלח ובגמר נזירות טהרה מביא קורבן ומגלח, וגם שהיה מוחלט בספק, שבאותו היום נסתפק אם הוחלט בצרעתו מכבר, כגון שנראה בו נגע לפני נזירותו, ספק פסע הנגע, דהיינו שהוא גדל והתפשט יותר מה שהיה לפני ימי ההסגר, כאמור בפרשת תזריע, שכל מי שנראה בו נגע בתחילה מסגירו הכהן 7 ימים ואם נשאר בגודלו מסגירו 7 ימים נוספים, ואם גם לאחריהם נשאר בגודלו ולא פסע, הרי זו מספחת והוא טהור, אבל אם פסע דהיינו שגדל ונתרחב, הרי צרעת יש בו ומתמו הכהן. אז אם כן, מדובר שהיה בו נגע לפני נזירותו, ספק פסע לאחר ההסגר, ספק התפשט הנגע לאחר ההסגר ונעשה בכך מצורע מוחלט, ספק נשאר בגודלו והוא טהור, ועכשיו ביום של תחילת הנזירות נרפא מהנגע הזה, שאם היה מצורע מוחלט הרי צריך שני גילוחין, מיד כשנתרפא מצרתו ולאחר שסופר 7 ימים, שאז מגלח וטובל ומביא את קורבנות המצורע, ואז הוא מותר באכילת קודשים. ומפואר במשנה, שנזיר שנתעוררו בו הספקות הללו ביחד, טהור להיות אוכל בקודשים רק לאחר 60 יום, ומגלח קודם שמותר בשתיית יין 4 תגלחות, שהרי ייתכן שלא נטמא ולא נצטרע, ונזירותו נמשכת ואסור לגלח על מה שנרפא מספק צרעת, עד שימתין 30 יום, דהיינו עד גמר הנזירות, ותוך כך מזים עליו ביום השלישי וביום השביעי כדי להתאר מספק תומת מת שעליו, ואחר 30 יום מביא שתי ציפורים ויגלח גילוח ראשון, שאם היה מצורע נחשבת לו תגלחת זו לתגלחת ראשונה של מצורע, ואם לא היה מצורע, אז הוא היה רק נזיר תמה, נחשבת לו התגלחת הזו לתגלחת של נזיר תמה, ואם הוא היה טהור, נחשבת לו לתגלחת של נזיר טהור. ועדיין צריך לספור 7 ימים שלאחריהם מגלח פעם שנייה, אך מחמת שספק לו אם נטמע, ואם כן רק אתה התחיל להשלים את חובת הנזירות, אין יכול לגלח מיד לאחר ספירת 7 ימים, אלא ממתין 30 יום לגמר הנזירות, ואז מגלח. שאם היה מצורע, הרי שגילוח ראשון היה לחילותו, וגילוח זה לטהרתו, ואם היה תמה, ועכשיו ישלים נזירות של טהרה, נחשבת לו לתגלחת נזיר טהור. ולמחרת, שהוא אחר 60 יום לספק, יביא קורבנות המצורע כדינו, ומותר באכילת קודשים. ועדיין הוא אסור בשתיית יין, כי שמה היה גם מצורע וגם תממת, ושתי התגלחות הראשונות היו לצרעתו, ואינם עולים לגילוח תומה או טהרה של נזיר. לכן צריך לגלח עכשיו עוד 2 גילוחין. תחילה לנזירות של תומה, ולאחר 30 יום לנזירות של טהרה. הרי שמחמת שתי הספקות מגלח 4 תגלחות. בקשה הגמרא על שתי התגלחות שמחמת ספק מצורע, וכן על התגלחת השנייה שמצד ספק נזיר שנטמע, איך יגלחם? הרי ייתכן שמעולם לא נצטרע ולא נטמע, וגילוחים אלו שלא לצורך. והכאה וידה כפה, הרי הוא עובר בעשייתם על איסור, לא תקיפו פאת ראשכם. תרץ את הגמרא אמר שמואל, דין המשנה אינו בנזיר האסור בהקפה, אלא מדובר באישה שהיא וחברתה היו נזירות, הוא וקטן בן 12 שנה שהוא וחברו שכמותו קיבלו על עצמם נזירות שאין בתגלחתם חשש איסור הקפה. מביאה הגמרא פרטי דינים נוספים בהלכות הקפה. אמר אבונה, אדם גדול המקיף את הקטן הרי הוא חייב מלכות, שכן נאמר לו תקיפו פאת ראשכם. מהמילה פאת משמע שהציווי לא להקיף גם פאה של אחר, ובכלל זה אף לא פאת קטן שאינו בר חיובה. אמר לרבדה ברבה לרבונה, לדבריך שגדול אסור לגלח את הקטן, אם כן ודידך ילדיך הקטנים, מן מגלח להון, מי מגלח אותם, גילוח הכולל גם את הפאות. והמפרש מבאר שהיה דרך האנשים בזמן רבונה לאחר חולי לגלח את הקטנים בלי להשאיר להם פאות כדי לעבור אותם. אמר לישיבו רבונה, אשתי ששמה חובה, היא המגלחת אותם שאישה אינה מצווה באיסור הקפה. שואל המנחת חינוך, הגם שנשים אינם מוזרות לדעתו על הקפה, איך מותרות לגלח קטנים? הרי הבנים עצמם נכשלים באיסור ניקף, יש להימנע מלאכילה מסור בידיים. כותב הבית הלוי, שמוכח מכאן שהאיסור להכיל לקטן דבר איסור בידיים אינו אלא מדי רבנן, ולכן להקיפם לאחר חוליים כדי לעברותם, מותר. אמר לו רבדה, תקברינון חובה לבניה, וכי רוצה היא להיענש על אבון זה בקבורת בניה? שכן לדעת רבדה, לגבי המקיף, לא נאמר חילוק בין איש לאישה, וגם היא אסורה לגלח את מי שנצטווינו שלא לגלחו. מטעם זה סובר רבדה, שלפי שיטת רבונה, שאסור לאיש להקיף את הקטן, נמצא שעברה אשתו של רבונה על איסור הקפה. ספר את הגמרא, היה זה כשגגה שיוצאת מלפני השליט. דומה הוא לשליט שיוציא דבר שגגה מפיו ושוגג ואי אפשר לחזור בו. ובמדרש מובא, לפי שאמר יעקב ללבן, אם אשר תמצא את אלוהיך לא יחיה. ומתה רחל, שהייתה כשגגה שיצא מלפני השליט. וכול שני דרב עדה ברעבה, כל שנותיו של רב עדה ברעבה לא יקיים לזרה לרבונה, לא נתקיים זרו של רבונה, דהיינו שמתו בחייו מפני דברי רבדה שנתקיים ברבונה את מה שהזהיר רבדה מפניו, אף שהוא לא התכוון לקלל. ובמסכת בבא קמא דף פ' עמוד א' מבואר שחובה נהנשה מחמת דברי רבדה משום שרעתה צאן בבבל, שאסרו חכמים לראות שם בהמה דקה משום שמפסידה את השדות שהיו ברובן של ישראל. ואילו כאן מבואר שנהנשה משום הקפה, מוכרח ששניהם גרמו לה. כותב המהרש"א שם, שבאמת בפועל נתקיים בה העונש מחמת שעברה על האיסור לראות צאן. ומחמת הקפת הקטנים לא היה מתקיים העונש, הרי לדעת רבדה אין איסור בדבר, אלא לפי שהקיף הראש בנה שלשיטת בעלה אסור, תעלה רבדה את עונשה על מראה הצון בבניה. ובבן יהוידע הוא כותב, שאילו הייתה רק כללה אחת, הייתה זכותו של רבונה מגנה עליה, לעכב את הפורנות. יוצא איפה מדברי הגמרא, שנחלקו רבונה ורבדה בשתי הלכות, א', הקפת קטן, לרבונה חייב ולרבדה פטור, ב', אישה מקיפה את האיש, לרבדה חייבת לרבונה פטורה. מבררת הגמרא את טעמי מחלוקתם. שואלת הגמרא מיכדי הרי, מאחר שתרוויו סבירה, שניהם סוברים שהקפת כל הראש שמה הקפה, שהרי תגלחת בניו הקטנים של רבונה הייתה תגלחת של כל שערות הראש ולא יתיר רבונה אלא שאשתו תגלחם, מוכח שסובר ששייך בזה דין הקפה. וכן סבר רבדה, שהרי יקפיד על מה שגילך, ואם סבר שאינה הקפה, מדוע יקפיד? ואם כן, אין לתלות את המחלוקתם בדין הקפת כל הראש. ויש לדון במה היא כמפליגי, מה עם סברות מחלוקתם? מבאר את הגמרא רבונה שהתיר לאשתו להקיף את הקטנים סבר, לפי שנאמר בספר ויקרא פרק י"ט פסוק זך, לא תקיפו פאת ראשכם ולא תשחית את פאת זקניך. הרי שהוקשו ושבו איסור הקפה ואיסור השחתה אחד לחברו כדי ללמדנו, שדווקא כל שיש לו השחתה, כל מי שמוזר על ולא תשחית את פאת זקניך, יש לו הקפה, מוזר גם על לא תקיפו את פאת ראשכם. ואני נשי ונשים הללו הועיל ולתנאיו בהשחתה, אינן מוזרות על איסור השחתת הזקן, ממילא לתנאיו נם ולאינו נאסרו גם בהקפה, ומותרים הם גם בגילוח ראש האיש וראשו של קטן. ובגמרא במסכת קידושין דף למד ה' עמוד ב' הובאו שני טעמים מדוע אישה אינה בהשחתה. טעם ראשון מסברה שרי אין לה זקן, טעם שני מגזרת הכתוב. אז בתחילה סברו שהלימוד הוא ממה שנאמר זקניך ולא זקן אשתך. למסקנת הגמרא לומדים, מגזרה שווה פאת פאת מאיסור הקפה שנאמר לכהנים בפרשת אמור. ושם בתחילת הפרשה נאמר בני אהרון ונתמעטו בנות אהרון מאיסורי כהונה, כגון להתאמות למיתים, אז הוא הדין שנתמעטו מהאיסורים שבגילוח השיער. הנפקמינה בין שני הטעמים זה לגבי עבדים. לטעם שנשים אינם בהשחתה משום שאין להם זקן, העבדים יש להם בזקן, אז הם ישנם בהשחתה. אבל הטעם שנלמד מגזרה שווה, אם כן גם עבדים הוקשו לאישה בכל מקום, הם יהיו מותרים בהקפה. וכך משמע מדברי הרמב"ם בהלכות עבודת כוכבים פרק י"ב, הלכה ב'. ממשיכה הגמרא ומבארת, ורבדה בר אבא סבר ממה שנאמר לא תקיפו, למדנו שאחד המקיף פאת אחרים ואחד הניקף המניח לאחרים להקיפו במשמע. במשמעות הכתוב וכל אחד מהם מוזר על הלב הזה. והראשונים פרשו בשלושה אופנים מניין שגם המקיף אחרים הוא בכלל האיסור. תוספות בדיבור המתחיל ורבדה כתבו שעיקר הפסוק נאמר על הניקף, שרי נאמר פאת ראשכם. אבל ממה שאמרו לא תקיפו ולא נאמר לא תוקפו, הוא סב עליו גם על המקיף. רש"י במסכת מכות דף כ עמוד ב' מפרש שעיקר הפסוק הוא על המקיף, מהלשון לא תקיפו, מכל מקום גם הניקף במשמע שהלשון לא תקיפו, משמע לא תניחו להקיף, שהמניח להקיף הרי הוא כמקיף. עוד מפרשים שממה שאמרו בלשון רבים לא תקיפו, משמע שהתורה מצווה על שני אנשים, על הניקף ועל המקיף. ממשיכה הגמרא ואומרת, ואיתקא שוקא שושווה מקיף לניקף ללמדנו, דכל איכא דניקף מחייב, כל מקום שהניקף מצווה במצווה הזו מקיף נמי מחייב, גם המקיף אותו בכלל הציווי שלא להקיפו. והאי קטן, זה הקטן הועיל והוא גופי, שהוא עצמו לב בר עונשין, הוא דמחייב. אינו מתחייב על מעשה הקפת הראש, לפיכך מקיף נמי לא מחייב. גם זה שמקיפו אינו מתחייב, על כן סובר הוועדה, שמותר לאיש להקיף את הקטן. ומאידך לשיטתו שהכל הולך אחר הניקף, נשים הגם שמותרות בקפת ראש עצמן, מצוות הן שלא להקיף את ראש האיש האסור בכך. ומטעם זה סבר הוועדה, שלפי שיטת רבונה, שקטן אסור בהקפה, אין לו להניח לאישה שתקיף אותו. אם כן, בסוגייתנו מוכרח שבין לרבדה ובין לרבונה מותר לכתחילה לאישה להקיף קטן. שרי רבונה התיר לאישה להקיף קטן, ורבדה התיר לאישה להקיף אפילו לאיש. וקשה מכאן על שיטת הרמב״ם בהלכות עבודה זרה פרק י"ב הלכה ה', שאישה אסורה מדרבנן להקיף את הקטן. מביא שער המלך שהבית יוסף כתב שטעמו הוא ממה שנענש רבונה מוכרח שאין הלכה כמותו ואסור מדרבנן. שאם לא כן, מדוע נענש? שואל שער המלך, הרי זה לא ראיה. אולי הוא נענש משום קיללת רבדה? ועדיף הרי לומר כך מאשר לומר שרבונה טעה בדין. הוא מתרץ שהרמב"ם מפרש כמו שיטת המפרש שרבונה התיר לאשתו רק במקום חולי, שבמקום חולי לא גזרו חכמים, אבל בסתם אסור. ורבונה שחולק ומתיר לאישה להקיף את מי שאסור בהקפה, ומעיד החוסר לאיש להקיף את הקטן, סובר שאין להקיש מקיף לניקף. ולמה רבונה לא מקיש ניקף למקיף? מבארים התוספות בדיבור המתחיל ורבדה בר אבא, שלא משמע לו ללמוד עקש מגברה על גברה. כעת, שלוש שורות לפני סוף דף נ"ז עמוד ב', מבררת הגמרא אם נחלקו תנאים בדין הקפת כל הראש. לימה הקפת כל הראש תנאי, שמא נאמר שדין הקפת כל הראש, האם שמה הקפה? זה שנוי במחלוקת תנאים. נתנו רבנן, שנו חכמים ברייתא לעיל בדף מ"א עמוד א', וכן במסכת יבמות דף ה' עמוד א', נאמר בתורה בעניין תגלחת מצורע בספר ויקרא פרק י"ד פסוק ט', והיה ביום השביעי יגלח את כל שערו, את ראשו ואת זקנו ואת גבות עיניו, את כל שערו יגלח. מדקדק את הברייתא ראשו מהתלמוד לומר, מדוע נזכר בפסוק דין תגלחת הראש באופן נפרד? הרי כבר נאמר ואת כל שערו יגלח ושערות ראשו כלולות בהם. מבארת הגמרא לפי שנאמר ספר ויקרא פרק י"ט פסוק זך לא תקיפו פאת ראשכם ונאסרו כל ישראל בהקפת הראש שהיא גילוח הפאות. ויכול הייתי לומר שאף מצורע כן לא יקיף פאות ראשו, ואת הפסוק יגלח את כל שערו יקיים בכל שערו המותר בגילוח. תלמוד לומר ראשו, לכן נאמר המילה ראשו באופן נפרד ללמדנו, שהעשה יגלח את כל שערו כולל גם גילוח פאות ראשו, וזה דוחה את האיסור שלא תקיפו. מכאן בניין אב לכל מקום, שעשה דוחה לא תעשה. בטעם הדבר שעשה דוחה לא תעשה, כותב רב ניסים גאון במסכת שבת אף קוף למד ג' שוודאי עזרת לב חמורה מציווי של עשה. אלא, שמעיקר בציווי של לב יש תנאי שלא יהיה במקום שיש בו קיום מצוות עשה. והרמב"ן בפירושו על התורה בספר שמות פרק ח' פסוק ח' כותב שאף שהעונש של הלב חמור יותר, שהרי העובר עליו לוקה, מה שאין כן בביטול עשה, מכל מקום קיום העשה חשוב יותר מעליו, משום שהמצוות עשה יוצאות ממידת האהבה, כי העושה מצוות אדוניו אהוב הוא לו, ואילו מצוות לא תעשה יוצאות ממידת היראה, כי הניזר מלעשות מה שירה בעיני אדוניו, יראו אותו. לכן העשה דוחה את הלא תעשה, כי האהבה חשובה יותר מהיראה. ומה שהעונש יותר חמור, כי היעדר היראה גרוע מהיעדר האהבה. אומרת הגמרא ותניא אידך בברייתא אחרת, שדורשת את הפסוק הזה באופן שונה נאמר, ראשו, מה תלמוד לומר, מדוע נזכר בפסוק תגלחת הראש בנפרד? ובהר את הברייתא לפי שנאמר לגבי נזיר בספר במדבר פרק ו' פסוק ה' שבימי הנזירות תער לא יעבור על ראשו, ויכול הייתי לומר שאף נזיר שנעשה מצורע ונרפא מצרתו ועדיין הוא בתוך ימי נזירותו דינו כן ולא יעביר תער על ראשו, שמצורע אינו מגלח אלא בתער, כמבואר לכמן בגמרא בדף נ"ח עמוד ב', תלמוד לומר, לכן נאמר המילה ראשו ללמדנו, שגם נזיר המוזר על תער לא יעבור על ראשו ועל גדל פרע שיער ראשו, אם נעשה מצורע, יגלח את כל שערו וגם את שערות ראשו, לפי שעשה זה, דוחה את איסור לא תעשה ועשה שבנזיר. סבורה הגמרא, שהטעם שהברייתא הראשונה אמרה שהמילה ראשו בא ללמד שעשה של תגלחת דוחה איסור הכפה, ואילו הברייתא השנייה אמרה שזה בא ללמד שדוחה לב ועשה שבנזיר, זה משום שיש מחלוקת האם יש איסור בהקפת כל הראש. מה אליו? תנאי. האם לא נאמר שדין הקפת כל הראש שנויה במחלוקת תנאים? למען דאמר מנזיר, התנא של הברייתא השנייה לומד את המילה ראשו לדחות את הלב ועשה שבנזיר, ובגמרא לכמן מבואר שדווקא לב ועשה שהם קלים כאלו שישנם בשאלה שניתן להישאל אתם אצל חכם, יכול העשה לדחותם. אז התנא הזה סובר, הקפת כל הראש כולל הפאות, לא שמה הקפה, שלא אסרה התורה אלא כשמגלח את הפאות בלבד, כי לשון הכתוב לא תקיפו פאת. ולכן במצורה שאינו נזיר לא הוצרכנו ללימוד מיוחד כדי להתירו, שהרי מגלח את כל ראשו. ולכן קיעת הקרא, כשבא הפסוק עם המילה ראשו, זה בא ללמד שעשה של תגלחת מצורה דוחה ציוויים אחרים. אפשר להעמיד שיש בכוחו למדחי לדחות את הציווי שלא תעשה ועשה של נזיר. ואידך, והתנה של הברייתא הראשונה סבר, הקפת כל הראש, מה הקפה? גם הקפה כזו בכלל איסור לא תקיפו, ולכן קיעת הקרא למדחי. כשבא הפסוק ללמד שעשה של תגלחת מצורה דוחה ציוויים אחרים, אין להעמידו אלא לדחיית לא תקיפו, שהוא ציווי שלו גרידא, שאין בנוסף לו איסורים אחרים. ולא להעמידו בנזיר מצורה, שבנוסף ללב של תער לא יעבור על ראשו, יש לו גם עשה של גדל פרע שיער ראשו. אם כן, סבורה הגמרא, שלכאורה בין שתי הברייתות הללו, יש מחלוקת. נוחה הגמרא ואומרת, אמר רבא, לא נחלקו התנאים של הברייתות הללו בדין הזה. אלא דכולה על מה כולם סוברים, הקפת כל הראש לא שמה הקפה. ולעולם גם לדעת הברייתא הראשונה אין צורך בלימוד מיוחד להתיר למצורע לגלח את כל הראש יחד. בחיית הקרמה שבא הפסוק ללמד במילה ראשו, וכדי להתיר גם כגון שהקיף תחילה את שיער הפאות, ולבסוף גילח את שאר שיער ראשו. היה צד לומר שכיוון שיכול לגלח תחילה את שאר שיער ראשו ולא לעבור על הלב, אין לו לגלח את שיער הפאות בתחילה, וזה נלמד מהפסוק ראשו, שכיוון דאילו גלחי בחד הזמנה לא מחייב. אם גילח את כל ראשו בבת אחת, אינו עובר בכך על שום איסור. לכן, כי הקיף לצורך מצוותו את פאותיו ולבסוף גילח את שאר ראשו, נמי לא מחייב, משום שבכוח העשה לדחות את הלב ולהתירו לגלח בכל אופן שירצה. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים את לימוד דף נ"ז ממסכת נזיר עם שש שאלות לשינון סיכום וחזרה. שאלה ראשונה, כשאמר אדם אחד לשני נזירים שאחד מהם נטמא, מדוע הוא נאמן ובאיזה אופן הוא נאמן? שאלה שנייה, בכמה אנשים נחשב עדיין ספק תומה ברשות היחיד ומניין לומדים זאת? שאלה שלישית, במשנתנו שהוצרכו הנזירים להחמיר בספק אם נטמאו, מדוע נחשב כספק תומה ברשות היחיד? שאלה רביעית, כיצד הותרו לגלח מספק, הרי הם עוברים על איסור הקפת פאות הראש? שאלה חמישית, האם נשים מוזרות על הקפת אחרים? והשאלה שישית ואחרונה על דף נ"ז, האם גדול מוזר על הקפת קטן? אלה הם השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה על דף נ"ז, וכאן אנו חותמים את שיעור דפינו היומי להיום, יום ראשון ה' בחשוון תשע"ו, סיימנו בסייעתא דשמיא ללמוד את דף נ"ז ממסכת נזיר. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום שני ו' בחשוון תשע"ו, עם דף נ"ח ממסכת נזיר. לקוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. עם שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מילי דמיתיו ממקור הברכה. חלכם לא ראית אחי וראי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.